ערב טוב לכולם. אני מבין שהציבור יסלח לי במידה ואני לא אדבר על הנושא שמודפס בלוח מודעות. האמת היא ש אני יודע, צריך רמקול? אני מבין שבתחרות שבין רבי שמעון בר יוחאי לביני, ידו של רבי שמעון בר יוחאי על העליונה, לאור הציבור שהצטרף לכאן, אינני רואה טעם ותועלת לדבר ברגעים האלה דווקא על נושא הבחירה החופשית, שזוהי הרצאה פילוסופית כבדה. יותר נראה לי שיש מקום קצת לעמוד ולדבר מבפנים על מה שמתרחש בחוץ, ולתת קצת עומק וכיווני מחשבה על ייחודו של היום הזה. אפשר אולי לסגור את הדלת? תודה. כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. אין צורך להמשיך ולהרחיב את הדיבור על המידה של החושך המחסי ארץ, על המידה ההולכת וגדלה של החושך ההולך ומתגבר בכל אתר ואתר ובכל פינה ופינה. ואומנם באמת אחת ממטרותיה של ההדלקה שנעשית לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי הינה להמחיש את האור שצריך היה לגדול וללכת, להמחיש את האור שהלך ובקע מאותו יום שבו התגלה אורו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל כמובן שאם מסתפקים רק במדורה שבחוץ ואין מצליחים להבהיר בד בבד אימה גם את המדורה שבפנים, הרי עשינו בדיוק את הפעולה ההפוכה ממה שרבי שמעון בר יוחאי רצה ללמד אותנו, כפי שנעמוד על כך שרבי שמעון בר יוחאי כל מהותו וכל תפקידו היה לחשוף את הפנימיות, וכמובן שהאור החיצוני אין בו כדי לעזור לנו להמחיש ולחשוף את האור הפנימי. כמובן שבין רבי שמעון בר יוחאי לתפוחי אדמה שרופים ולא טעימים אין ולא כלום. פשוט לקחו טרמפ על המדורות. כל קשר בינו לבין הקומזיצים הוא מקרי בלבד. אבל באמת על אותה שמחה שנעשית סביב קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ובהרחבה בכל מקום בעולם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש כותב שזוהי שמחה שלא כדרך הטבע. אנחנו צריכים לעמוד מאחורי המשפט הזה ולהתבונן מה מסתתר בתוכו. מה פה שלא כדרך הטבע? הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב' אומרת, 12,000 זוגים של תלמידים היו לרבי עקיבא בין גבת לאנטיפטרס, וכולם מתו בתקופה שבין פסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. יש כאן שני דיוקים קטנים. מה פירוש 12,000 תלמידים, 12,000 זוגים תלמידים? אמנם נכון, לפי דעתי הרמקול מיותר לגמרי, אבל ודאי שלעשות רעש, שישמעו, לא תהיה שום בעיה לשמוע בלעדיו עוד יותר מאשר איתו. אמנם עוד לא המציאו, תנמיך עד כמה שאפשר, אמנם עוד לא המציאו אז, לא טוב, לא טוב, פשוט לא טוב, אני חושב שאתה צריך ככה, יהיה הכי טוב. אמנם עוד לא המציאו אז את ה... זה מיותר, אני כבר סגרתי פה. אמנם עוד לא המציאו אז את מכשירי, את המחשבים המשוכללים, אבל אני חושב שלהכפיל בשניים ידעו גם אז. אז מדוע יש צורך לציין את זה בסגנון של 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא? מדוע לא כותבים פשוט שמדובר ב-24,000 תלמידים שהיו לרבי עקיבא? זוהי הערה אחת שיש ללמוד על הגמרא הזאת. וכולם מתו בתקופה שבין פסח לעצרת, וגם זה יש להניח שזה לא במקרה. לא העובדה שהם מתו ולא העובדה שהדבר קרה בין פסח לעצרת, וכל זה על שלא נהגו כבוד זה לזה. לא כתוב על שלא נהגו כבוד זה בזה, כמו למשל כפי שכתוב כל ישראל ערבים זה בזה. לא כתוב כל ישראל ערבים זה לזה, כתוב כל ישראל ערבים זה בזה. כאן לא כתוב שהם לא נהגו כבוד זה בזה, אלא שהם לא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, כך ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שמתו אותם 12,000 זוגים של תלמידים, היה העולם שמם. וכי בגלל שמתו תלמידים העולם נהיה שמם? מכוניות הפסיקו לנסוע ברחובות? הפסיקו לשלוח טילים לחלל? מה הקשר בין... מילא היה העולם חסר, היה בית המדרש שומם, אני מבין, מי שמתו 24,000 תלמידים ברור שבתי המדרשות היו שוממים ללא תלמידים. אבל מה זה והיה העולם שמם? והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל תלמידי, אצל רבותינו שבדרום. ומנו, מי הם רבותינו שבדרום? רבי מאיר, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן ערך. והם הפיצו את התורה, כלומר הצילו את העולם משיממונו. והיה העולם שמם. מה פירוש והיה העולם שמם? רב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו של הגאון מווילנה והיה אדם שכינס בכיסו הקטן את כל הידע המדעי של תקופתו, כותב בשער ד' פרק י' א' בספרו את המילים האלה: והאמת בלתי שום ספק כלל. מה פירוש אמת בלתי שום ספק כלל? על מה אנחנו היינו מתבטאים בביטוי כזה? מה בשבילנו, איזו ידיעה בשבילנו הייתה אמיתית בלתי שום ספק כלל? לעמוד ולומר שעכשיו ל"ג בעומר ובחוץ יש מדורה ובפנים יש הרצאה, זוהי אמת בלתי שום ספק כלל? אני לא בטוח שזוהי אמת בלתי שום ספק כלל. אולי נדמה לנו, אולי כל אחד ישן והוא חולם, ותוך כדי חלום הוא שומע שמישהו אומר שאולי הוא ישן והוא חולם, וגם את זה הוא שומע תוך כדי חלום. מניין יודעים שחלום שהיה נראה מוחשי באמת היה רק חלום? מתי יודעים את זה? בשעת החלום קשה מאוד לדעת את זה, זה נודע רק כשמתעוררים. כלומר, גם הידיעות הברורות לנו ביותר לכאורה קשה יהיה לנו לומר שהן אמת בלתי שום ספק כלל. פירוש הדבר ככה, שמדובר פה על ידיעה שכתוב עליה שהיא אמת בלתי שום ספק כלל, פירוש הדבר שהידיעה הזאת צריכה להיות ברורה ובהירה לפחות כמו הדברים האלמנטריים הנראים לנו כבורים והיסודיים ביותר. ומהי אותה ידיעה שנראית לרב חיים מוולוז'ין ידיעה שהיא אמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצה ועד קצהו פנוי חס ושלום אף לרגע אחד ממש מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות העליונים והתחתונים והופכים לאפס ותוהו חס ושלום. כלומר, זוהי אמת בלתי שום ספק כלל, לפי דעתו של אדם שכל הידע המדעי של תקופתו היה מונח בכיסו הקטן. הוא ידע מה פירושה של הוכחה מדעית, הוא ידע מה פירושם של דברים ברורים. מה בשבילו אמת בלתי שום ספק כלל? שמה שמקיים את העולמות, וכדי שלא תהיה למישהו איזושהי אב אמינה שמה מדובר פה באיזושהי מיסטיקה, מדגיש רב חיים מוולוז'ין ואומר שהכוונה היא על העולמות העליונים והתחתונים. אם היה העולם כולו פנוי לרגע אחד מהעסק שלנו בתורה ולימודינו אותה, היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאפס ותוהו חס ושלום. שם ממה נפשך? מי שיודע מה זה תורה, ככל שהוא ידע יותר מה זה תורה, הוא יבין יותר למה התכוון רב חיים מוולוז'ין. מי שלא יודע מה זה תורה, צריך להתייחס אל המשפט הזה באחד משני אופנים. או שרב חיים מוולוז'ין היה חס ושלום מפגר, אבל שבשום מוסד לא יאשפזו אותו, או שאני לא יודע בדיוק מה זה תורה. ומכיוון ששני הדברים נכונים, א', שרב חיים מוולוז'ין בוודאי לא היה חס ושלום מפגר, כי הרי רואים אותו ממקומות אחרים שאנחנו קצת מסוגלים כן להבין את דבריו, ב', שאני באמת לא יודע מספיק מהי תורה, והוא כן ידע בוודאי יותר טוב ממני מהי תורה, ובכל זאת הוא כאדם שפוי ורציונלי, חכם ומעמיק, כתב את הדברים האלה רק על אותה תורה שאני לא מכיר אותה מספיק. אדם אינטליגנטי, אפילו שהוא בכלל רחוק מתורה, חייב לתת אשראי לדברים ולומר, אולי צריך לבדוק שמה הוא צודק. והיה העולם שמם משמתו אותם 24,000 התלמידים של רבי עקיבא, שהם היו הצינור שעתיד היה להעביר את התורה לדור הבא. והיה העולם שמם, לא היה לי, נראה היה לרגע שלא יהיה מה שיחזיק את העולם, לא רק את התורה, לא רק את בית המדרש, את העולם. והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אל רבותינו שבדרום, ואחד מהם, והיה מיוחד שבהם, זה רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד מהם היה מיוחד בשלו, אבל ענייננו היום. הוא שנאה להם, הוא לימד אותם את התורה, והעולם ניטל, פשוטו כמשמעו. ובכן, יום הל"ג בעומר זה היום שבו ניצל העולם, כך לפי הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', שזה המקור לל"ג בעומר. לא, אם מישהו שואל מה חוגגים בל"ג בעומר, אז בל"ג בעומר חוגגים את הצלת העולם, כך לפי המקור של ל"ג בעומר. ולא רק זה, יותר מזה, אני רוצה להקריא לכם מכתב, מכתב שנמצא בספר, ויש למכתב תאריך מתי הוא נכתב והיכן הוא נכתב. המכתב נכתב לאור ליום רביעי לפרשת ויקרא בשנת תש"ה, לפני למעלה מ-41 שנה. הזמן, אמצע שנת תש"ה, לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, בשיא ההשמדה. המקום, בונקר בברטיסלאבה שבסלובקיה. הכותב, יהודי גדול בתורה, ענק רוח, גאון במדעים, בעיקר במתמטיקה, וגאון עוד יותר גדול בהצלת יהודים. יהודי שלזכותו נזקפים חייהם של מאות אלפי יהודים, בוודאי עשרות אלפים רבים. יהודי שבאמצעות כל מיני שקרים ורמאויות שבהם הוא סיכן את נפשו כלפי הגרמנים, הצליח לדחות את גירושם של יהודי סלובקיה בשלוש שנים. שוב בחשבון, כל יום כ-5,000 יהודים כפול שלוש שנים. וליהודי הזה קראו הרב מיכאל דוב וייסמנדל. הוא עלה משנתגלו כל התככים שלו, הוא עלה על רכבת לאושוויץ עם השגחה מיוחדת, ובדרך הוא קפץ מן הרכבת, ברח מהגרמנים והגיע לבונקר בברטיסלאבה. ואת הדברים שהוא כותב אין זכות מוסרית לומר, אלא רק למי שאמר ובשעה שנאמרו הדברים. וכך הוא כותב: שלום לתלמידי רבינו הגדול, זאת שליטה. ראיתי מכתבכם ואני אין בי כוח לכתוב. אמנם זה אני רוצה להגיד לכם, כי אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בה. אני באבונותינו הרבים נכשלתי, ויודע אני להגיד לכם כי אין לך עושר ועושר בעולם כמו אדם הלומד תורה בהתמדה ובקדושה ומתנהג עצמו ביראת שמיים. כך אדם אחרי 4 שנות מלחמה, זה האדם שידע יותר מכל אחד אחר מה נעשה באושוויץ, שהרי הוא היה זה שהוציא אל המערב את התוכניות של אושוויץ בתחינה שיפציצו את הכבשנים. הוא הוציא, הבריח תוכניות של מחנה אושוויץ, הוא ידע בדיוק איך הוא נראה. והאדם הזה כותב שם ממקי הבונקר בברטיסלאבה את המילים האלה, אבל לא בשבילם אני מצטט, אלא בשביל המשך המכתב. כשאנחנו רוצים לצטט לעצמנו, לצייר לעצמנו גיהנום עלי אדמות ולהמחיש אותו מול עינינו, אינני חושב שיש ציור יותר מוצלח במרכאות כפולות מאשר הציור של מה שעברו היהודים האלה בתקופה ההיא באירופה של שנות ה-40. גיהנום עלי אדמות, ועומד אדם מתוך הגיהנום. בהקדמה למכתב הזה כותבים תלמידיו: מכתב זה כתב מרן הגאון הצדיק ימים אחדים לפני קלות המלחמה, כשהיה במחבוא בפרסבורג, והוא זיכרונו לברכה היה בוכה ומבכה אחרים ממו כל היום וכל הלילה על חורבן ישראל, שלא הייתה כזאת מימות עולם, ולא הפסיק לקונן ולהתאבל עד יומו האחרון מימי חייו. זה אדם שידע מה פירוש גיהנום, והוא כותב את המילים האלה: אוי לו למי שאינו עושה כן, אוי לו למי שאינו לומד תורה בהתמדה ובקדושה ומתנהג עצמו ביראת שמיים. יש מי שהגיהנום מצפה עליו אך ורק לאחר מיטתו, ויש מי שהגיהנום בא לקראתו כבר בעולם הזה. ובין כך וכך שוב סוף שיצעק: אוי לנפשי כי גמלתי עליי רעה. לכן לימדו תורה, והמשפטים הללו לו היו נאמרים על ידי אדם אחר בהזדמנות אחרת היו נשמעים בוודאי כפרזה, כהצהרות סתם. אבל כיוון שהם נאמרו על ידי יהודי שידע מה פירוש צער וסבל, וידע מה פירוש לקונן על צער וסבל ברגע של אמת, כי הוא לא ידע אם כל רגע לא תופסים אותו, והוא לא ידע אם המכתב הזה שיוצא מתחת ידו איננו המכתב האחרון לחייו, פירוש הדבר שיהודי הזה הבין מה משמעותה של תורה, מה משמעות של לימוד תורה, מה משמעות והיה העולם שלם ערב העברת התורה לרבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן ערך, והיה העולם שמם. רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר ורבי יהודה עומדים משני קצות המתרס מבחינת התפקיד שלהם בהעברת התורה. למה נקרא שמו רבי מאיר? שהאיר את העולם כולו בהלכה. סתם משנה רבי מאיר, והלכה כסתם משנה. כלומר, ברוב המשניות נפסקה הלכה כמו רבי מאיר. ההלכה זה הרובד הנגלה של התורה, גלוי לכל העמים. את האור הזה של הרובד הנגלה של התורה הפיץ רבי מאיר. מכיוון שהאור הזה הוא אור גלוי, לכן רבי מאיר כשמו כן הוא, מאיר עיני ישראל בהלכה. לעומת זאת רבי שמעון בר יוחאי לא הפיץ את האור הנגלה, אבל הוא נתן מפתחות לאור הפנימי שנמצא בתוך התורה, ולא כל אחד יכול היה להגיע אליו, ולא כל אחד יכול להגיע אליו עד היום, למרות שהמפתחות נמצאים. זה אותו אור שמסופר בספר הזוהר בעדרא זוטא בפתיחה, שביומו האחרון של רבי שמעון בר יוחאי הוא קרא לתלמידיו ואסף אותם כדי לתת להם את המפתחות לפנימיות התורה. ועד שלא שקע השמש הוא גמר ללמד את דבריו, והוא ציווה אותם שביום מותו לא יעשו אבל כמקובל ביום מותם של מנהיגים של גדולים, אלא יעשו שמחה. ומכאן מקור השמחה של ל"ג בעומר, שבו נפטר רבי שמעון בר יוחאי, בו גם נולד רבי שמעון בר יוחאי ככתוב בספרים, וביום הזה נמסרו המפתחות לפנימיות התורה. אם אנחנו רוצים לראות כיצד הדבר בא לידי ביטוי בספר התורה, ידוע לנו שספר התורה זה התוכנית ההיסטורית של הבריאה. כל ההיסטוריה נקובה בתורה באיזשהו מקום. יש נבואות גלויות ומפורשות שמתגשמות לאורך ההיסטוריה, יש דברים שנמצאים בדרש, ברמז, יש דברים שנמצאים בסוד. כל ההיסטוריה מקופלת בחמשת חומשי התורה, ואפשר להראות את זה. אבל לא רק בחמשת חומשי תורה. ההיסטוריה מקופלת בפרשת בראשית. ששת ימי בריאת העולם מקבילים לששת אלפים שנות היסטוריה. יום לאלף. כמו שכתוב בתהילים, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. יום בששת ימי בראשית שווה לאלף בהיסטוריה. רואים את זה גם בצורה מאוד ברורה, מי שמסתכל היטב מה נברא בימים האלה, רואה את ההיסטוריה בדיוק בהתגשמותה. מי שרוצה דוגמה, אתן דוגמה, אבל צריך להחזיק קצת ראש, אין לי לוח. ניקח למשל את היום השישי שמקביל לאלף שלנו. ביום יש 24 שעות, חצי יום 12 שעות, 500, שזה חצי מ-1000 לחלק ל-12, זה 46.2 או 42.6, 46.2. 500 לחלק ל... יש לי מישהו מחשב כיס? 500 לחלק ל-12 זה 46.2 כמדומני. תבדוק. 46.2, כלומר שעה בששת ימי בראשית שווה ל-46.2 שנים בהיסטוריה. בכל יום מששת ימי בראשית נבראו שתי יצירות. ביום הראשון אור וחושך, ביום השני רקיע ומים, ביום השלישי צמחים, סליחה, ביום השני שמיים וארץ. כמה זה? 46.2? 41.6. 500 לחלק ל-12, 41.6, בסדר. ביום השלישי מים וצמחים, ביום הרביעי מאורות, מאור גדול ומאור קטן, ביום החמישי בעלי חיים ורמסים, ביום השישי הבריאה הראשונה זה בהמות וחיות, היצירה השנייה זה אדם. היצירה הראשונה ב-12 השעות הראשונות של היום השישי, היצירה השנייה ב-12 השעות השניות. ב-12 השעות השניות של האדם מחולקות לפי שעות, וכך כתוב במדרש מלפני קרוב ל-2000 שנה. שעה ראשונה קיבץ אפרו, שעה שנייה עשאו גולם, לא גוילם, גולם זה צורה כללית בלי חיתוך איברים, שעה שלישית חתך איבריו, שעה רביעית נפח בו נפש, שעה חמישית עמד על רגליו, שעה שישית נפח בו נשמה, וכן הלאה. יש נפש, יש נשמה. מי שיעשה חשבון, 41.6 כפול 5 זה 208. 500 ועוד 208 זה, נכון? 41.6 כפול 5 זה 208? כן. 500 ועוד 208 זה 708. כלומר, ה' אלפים תשח האדם עמד על רגליו. ובכן, החשבון הזה לפי מפתח שנתן לנו הרמב"ן, ולפי מפתח שנתן לנו רבי הלל משקלוב, תלמידו של הגאון מבילנה. לאחר מכן מתחילה להיכנס הנשמה לתוך האדם, וזה לאט לאט. ובכן, באותה מידה שההיסטוריה כולה מקופלת בששת ימי בראשית, כך היא גם מקופלת ביום הראשון. משום שחזל אומרים שהעולם לא נברא בשישה ימים, אלא הוא נברא כולו ביום הראשון. רק בששת הימים הוא יצא אל הפועל, יצירה יצירה במקומה. אבל בבכוח כל העולם כבר נברא ברגע הראשון. וממילא כל ההיסטוריה כולה מרומזת בפסוקים הראשונים של התורה. חזל מראים את זה בכמה מקומות ברמזים. כמו שחזל אומרים על הפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חזל, תוהו זו מלכות בבל, ובוהו זו מלכות פרת, וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם וליבם של ישראל בגזרותיהם על פני תהום, כמו תהום שלא רואים את הסוף שלו, כך זו מלכות אדום שלא רואים את הקצה שלה, זו מלכות שאין לה חקר. היום האלוקים יהי אור. אומרים חז"ל, האור הזה שנברא ביום הראשון, לא היה אור כמו אור השמש שנבראה כאמור ביום הרביעי. זה היה אור רוחני שאדם מסוגל לראות בו מקצה העולם ועד קצהו. מיד נסביר, ננסה להסביר לפחות מה פירוש לראות את האור הרוחני, לראות באמצעות אור מקצה העולם ועד קצהו. וראה הקדוש ברוך הוא שעתידים להיות רשעים בעולם, לפיכך עמדו גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ונראה הדבר כאילו עינו של הקדוש ברוך הוא צרה חס ושלום ברשעים, שהם לא יהנו מהאור, ולכן הוא גנז את זה. אבל באמת בחזל הזה יש עומק לפני מעומק. אין ההסבר שבגלל שהקדוש ברוך הוא לא רצה שרשעים יהנו מן האור, לכן הוא גנז אותו. אלא, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שצריכים להיות רשעים בעולם, שהרי אם לא היה אפשרות להיות רשעים, צריך שתהיה אפשרות שיהיו רשעים. כי אם היו חייבים להיות צדיקים, לא הייתה בחירה חופשית. ועולם בלי בחירה חופשית הוא עולם חסר משמעות. כי העולם נברא כדי שאדם יבחר, כדי שאדם יתגבר, ולכן בעולם נוצר גם הרע, כמו שאומר הנביא בישעיהו, שהקדוש ברוך הוא יוצר אור וברא חושך, עשה שלום וברא רע. הקדוש ברוך הוא ברא את הרע כדי להוות פיתוי לאדם, כדי שאדם יוכל להתגבר בכוחותיו האישיים על אותם פיתויים, ואז ממילא המצב שהוא ייצור לעצמו יהיה מצב שהוא יצר במו ידיו, זה יהיה שלו, זה יהיה חלף עבודתו. ואם באמת האור ההוא לא היה נגנז, לא הייתה כל אפשרות שיהיו רשעים בעולם. מדוע? מדוע האור ההוא היה מפריע למציאותם של רשעים, למציאותה של רשעה בעולם? ההסבר הוא פשוט מאוד. כתוב בחז"ל שכשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני, כתוב בגמרא במסכת שבת דף פ"ט, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. מי שמתבונן בפסוקים לכאורה לא רואה איפה עשו מההר גיגית ואיפה כפו עליהם הר כגיגית. לכאורה זה לא כתוב בפסוקים, אבל מי שמתבונן עוד פעם בפסוקים לא יראה פינה שזה לא כתוב בפסוקים. זה כתוב בכל פינה בפסוקים של מתן תורה. ההפך, כל פרשת מתן תורה מסבירה רק כיצד הקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר. המהר"ל מפראג מסביר מה פירוש הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. הקדוש ברוך הוא הראה להם משהו מן האור הגנוז. הקדוש ברוך הוא הראה להם את האמת ברורה מול העיניים בצורה כזאת שלא נותרו כל ספקות לרגע. וברגע שאין כל ספקות, אין אפשרות לבחור ברע. ואם אין אפשרות לבחור ברע, הרי הם כפויים לבחור בטוב. ואם הם כפויים לבחור בטוב, אין בחירה. וזאת הייתה הכפייה הדתית של הקדוש ברוך הוא. כפה עליהם הר כגיגית, לא נתן להם שום ברירה. מוכרחים לבחור בטוב. אבל זה היה רק לרגע, כי אם העולם היה ממשיך לנהוג ככה, זה היה עולם של מריונטות, לא של בני אדם שצריכים לבחור בטוב שלהם. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שצריכים להיות רשעים בעולם, שעתידים להיות רשעים בעולם, עמדו גנזו. ורק לעתיד לבוא, איך שהעולם יגיע לתפקידו ולתכליתו ולא יהיה צריך עוד לנהל עולם על בסיס של בחירה חופשית, אז הוא יתגלה. והיכן גנז את אותו האור? אומרים חז"ל, גנזו בתורה. וזהו שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. התורה מכונה אור, משה רבינו נותן התורה גם כן מכונה אור. כתוב כשמשה נולד ותראהו כי טוב, אומרים חז"ל שנתמלא הבית אורה, ואין הכוונה שהדליקו את הפרוז'קטורים בבית. זה היה אור מסוג אחר, זה היה אור רוחני, זה האור שאדם רואה בו מתחילת העולם ועד סופו. מה פירוש הדבר על לראות מתחילת העולם ועד סופו? כשאדם מתבונן בטבע, בהנהגה, בהשגחה, במשפט של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לא רואה סדר, יש לו הרבה שאלות. למה צדיקים סובלים, ולמה רשעים נהנים, ולמה ככה? ואם הוא היה מתכנן את העולם, הוא היה מתכנן אותו אחרת. ואם הוא היה מסדר את העולם, הוא היה מסדר אותו אחרת. כל אדם רוצה להיות היועץ המשפטי של הקדוש ברוך הוא. רק לפעמים הוא נוגע בדבר. הבעיה שלך. למה אתה לא רואה את הסדר בבריאה? פשוט מאוד. יש פסוק בתהילים קמ"ה שאומר ככה. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. יש אדם שנכנס לבית הכנסת והוא מאוד ממהר, אז הוא שומע ששליח ציבור אומר שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים, והוא יוצא החוצה, כי הוא מאוד ממהר, והוא לא מבין למה הקדוש והוא שומר את כל הרשעים. חבר שלו נכנס לבית הכנסת קצת מאוחר, והוא שומע את כל אוהביו, הוא שומע את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הוא לא מבין למה הקדוש הוא ישמיד את כל אוהביו. מה הבעיה? זה רע חצי תמונה וזה רע חצי תמונה. מי שרואה את התמונה כולה רואה שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. משל למה הדבר דומה? לאדם שצייר איזושהי, קיבל לצייר יצירת אומנות, הבטיחו לו עליה פרסים יקרים, ואני נכנס באמצע שהוא שופך על הבד צבע אפור מכוער. אני מזועזע, קולי אומר, קיבל חומרים כל כך יקרים, נותנים לו מלגות כל כך גבוהות, נתנו בו אמון כה גדול, והוא מלכלך בדים בצבע אפור כל כך מכוער. אני צועק לו, היי, מה אתה מלכלך את הבד? אז הוא מסתובב אליי ואומר לי, לטיפש שלא מבין בציור לא מרים חצי מלאכה. אותו דבר עומד אדם לפני הקדוש וצועק, איפה הצדק? איפה היושר? איפה הסדר? הקדוש מסתכל עליו ואומר, אידיוט, לטיפש שלא מבין כיצד בונים עולם לא מרים חצי מלאכה. הבעיה היא שאנחנו תמיד רואים רק חצי מלאכות, אבל צריך להיות קצת אינטליגנטי כדי להבין שאתה רואה חצי מלאכה. אז אתה לא מבין, אבל תדע שאתה לא מבין, תדע שאין לך את הכלים להבין. האור הזה זה האור שבו רואים מתחילת העולם ועד סופו. כלומר, זה אותו אור שמראה לך את הפאזל בשלמותו, את היצירה בשלמותה, במקום שבו כל השאלות נפתרות, ועם כל השאלות נפתרות כבר אין בחירה. וכמה שראה הקדוש ברוך הוא שצריכים שיהיו רשעים בעולם, שעתידים להיות רשעים בעולם, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אם כך הדבר, איכה נגנז האור? אומרים חז"ל שהוא נגנז בתורה. הוא נגנז בתורה. כשגונזים דבר במשהו, פירוש דבר שהדבר נמצא בתוך אותו דבר. כך האור הגנוז, גנוז בתורה, פירוש דבר שהוא נמצא בתוך התורה, בפנימיותה של התורה. הצד הראשון להוציא את המפתחות לפנימיות התורה כלפי איכות נעשה בלג בעומר. יש פה רמז בפרשה הזאת של בריאת האור, רמז ללג בעומר. אם אנחנו נתחיל לספור את האותיות, מבראשית עד וירא אלוקים את האור, כי יש למד בית אותיות טוב, ביחד יש לנו את הלב טוב. הטוב זוהי הנקודה הפנימית, גם האות ת' מבטא את הנקודה, את הבחינה הזאת, כי בפנימיותו של כל דבר נמצא טוב. השורש של כל דבר הוא טוב. הטוב מבטא את הנקודה הפנימית. אם אתה רוצה לחשוף את הטוב, אתה צריך לרדת לפנימיותו של כל דבר. וירא אלוקים את האור כי טוב. האור נגנז בנקודת הטוב, כלומר בנקודה הפנימית. ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. בנקודת הלב טוב, שם נמצא לג בעומר, ששם הגיע רבי שמעון בר יוחאי וחשף את פנימיות התורה. וכדי להבין איך רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה, צריך ללמוד קצת, לדעת מי היה רבי שמעון בר יוחאי ומה הייתה תכונתו, והיכן נחצבה נשמתו, ומה היה המעמד שלו בעולם הזה. הגמרא במסכת שבת ל"ג עמוד ב' מספרת שישבו שלושה חכמים והתווכחו ביניהם, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, שלושה מאותם חמישה שנותרו מ-24,005 תלמידי רבי עקיבא. רבי יהודה בר אילאי אומר, בואו ונחזיק טובה לרומאים, תראו איזה יופי, הם בנו בשרים, בנו מרחצאות, הקימו שווקים, וכל מה שעשו לא עשו אלא בשבילנו, והראיה, הנה אנחנו נהנים מזה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא. רבי יוסי שתק. רץ אחר באמצע הריצה, הוא כבר השיג את כולם, פתאום קיבל הודעה בביפר שאבא שלו בבית חולים, אז הוא כיוון את הריצה לשם. הוא הגיע ראשון לבית חולים. הוא בא ואומר, תתנו לי את המדליה, כי לא די שאני הגעתי ראשון, אלא גם קיבלתי מצווה, קיימתי מצוות כיבוד אב ואם. אומר לו, אדוני, אותנו לא מעניין הכוונות של הריצה שלך, אותנו מעניין מי הגיע ראשון לפה, נקודה. וכך העולם שלנו הוא עולם חולה שיודע להעריך הישגים. כבר שאלתי בכמה הזדמנויות מדוע נתנו לאיינשטיין פרס נובל לפיזיקה. אני חושב שאת הפרס הזה צריכים לתת לאיזה ילד בבית ספר למפגרים שהגיע למסקנה שאחד ועוד אחד זה 13. יש ששאר הילדים ברמה שלו כולם הגיעו ל-78 ומעלה. מי יבטיח לי שהילד הזה שהגיע לאחד ועוד אחד שווה 13 לא השקיע מאמץ נטו יותר מאשר איינשטיין כשהוא גילה את כל תורת היחסות? כמה איינשטיין שילם על החומר ההפוך במוח שלו? כמה הוא שילם על הכישרונות שלו? כמה הוא שילם על? נראה אותו בתחרות ריצה את איינשטיין, מה יש? נראה אותו הולך בהיאבקות נגד קסיוס קליי, נראה אותו, מה יש? למה תיתן לו פרס נובל על פיזיקה? תן לו את זה, תנסה אותו בציור, תנסה אותו. אבל העולם הוא עולם חולה. העולם לא יודע להעריך אלא הישגים חיצוניים. לא משנה מה מסתתר בפנימיותם, לא משנה מה מסתתר מאחוריהם, וזה מה שהרומאים אמרו לפני הקדוש ברוך הוא. הרומאים בכלל לא התיימרו להציג את כוונותיהם ככוונות טהורות או לא טהורות. לא מזמן הייתה לי, לפני כמה שנים למעשה, פעם הראשונה שהרציתי בפני אסירים. חשבתי שאני אבוא, יהיו ככה מפלצות כאלה, אחד עם קרניים, השני עם זנב, השלישי עם עיניים יוקדות אש. בסוף גיליתי שזה אנשים נחמדים כמו כולנו. באתי לאשתי ואמרתי לה שהיום נתתי הרצאה בפני האנשים הישרים ביותר במדינה. אמרתי לי, מה זה, איפה מצאת אותם? אנשים, חשבתי אולי בקושי יש רק אחד כזה. אמרתי לה, נתתי הרצאה בבית כלא. אמרתי לי, איך הגיעו לשם כל האנשים הישרים? אמרתי לה, תראי, מי שיודע לגנוב טוב לא נתפס. אלה שנתפסים זה אלה שלא יודעים כל כך טוב לגנוב. אז מי יותר ישר, אלה שבפנים או אלה שבחוץ? אלה שבחוץ יודעים לגנוב יותר טוב, כי אותם עוד לא יצליחו לתפוס. אבל החברה מגנה את אלה שבפנים. למה? כי בכלל לא, אנחנו לא מאשימים אותך על זה שאתה גונב אלא על זה שאתה נתפס. זה הבעיה, אסור להתפס. וכך באו הרומאים לפני הקדוש ואמרו לו, ריבונו של עולם, מה אכפת לך הכוונות שלנו? מי דן לפי כוונות? בנינו גשרים, יהודים עברו על הגשרים בדרך לבית המדרש, מגיע לנו מניות, אחוזים, פרמיות. בנינו מרחצאות, יהודים רחצו עצמם שם לכבוד שבת, מגיע לנו גם כן מכבוד השבת שלהם. בנינו שווקים, יהודים הלכו ביום שישי לקנות פירות לשבת בשווקים, גם מגיע לנו אחוזים. הם לא ניסו לשקר. וכי יעלה על הדת שינסו לשקר את הקדוש ברוך הוא? וכי יעלה על הדת שהגמרא מנסה לצייר לנו ציור כזה שלעתיד לבוא תהיה במוחו החולני של אי מישהו הווה אמינא לרמות את הקדוש ברוך הוא ברור שלו? הם יודעים היטב מה הם אומרים, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר להם שקרנים. הקדוש ברוך הוא אמר להם שוטים שכמותכם, שוטים שכמותכם. אתם חושבים שאני דן לפי הישגים? מי שהוא מכם גרם לכך שבני ישראל יענו מהמרחצאות, זה אני עשיתי. כי הרי בואו ונעשה חשבון, כמה אחוזים בבית המרחץ אתם בניתם? את המים אתם יצרתם? את האבנים שבית המרחץ אתם יצרתם? את חוקי הטבע שגרמו לכך שמים יתחממו בצורה זו או אחרת אתם בניתם? את חוקי הטבע אני יצרתי, את המים אני יצרתי, את האבנים אני יצרתי, אתם רק חיברתם אותם ביחד, אז מה? אז מי שעשה את המרחץ קודם כל זה אני. מה שאתם השקעתם במרחץ זה רק כוונה, רק כוונה. ולכן אני דן לא לפי התוצאות אלא לפי המנוע הפנימי של התוצאות. זה המחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לרומאים, זה המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי יהודה. רבי יהודה ידע היטב את הכוונה הפנימית של הרומאים, אבל רבי יהודה אומר, אנחנו צריכים להתחשב גם בתוצאה החיצונית, גם בזה אנחנו צריכים להתחשב. יש גם חיצוניות. כמובן שרבי יהודה בר אלי לא התכוון אף לרגע להסתכל רק על החיצוניות. רבי יהודה בר אלי אומר, נכון שמגיע להם גנות על הכוונות הרעות שלהם, אבל כיוון שאנחנו נהנים מהמרחצאות, מהגשרים, מהשווקים, על זה מגיע להם תודה מאיתנו. רבי שמעון בר יוחאי לא יכול לסבול את זה. שמעון בר יוחאי לא מעניין אותו שום דבר חיצוני. רבי שמעון בר יוחאי כל כולו בפנימיות, זהו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, נכון שכלפי חוץ אנחנו נהננו, לא מעניין אותי, אני מגנה אותם. מדוע אני מגנה אותם? בגלל כוונותיהם. רבי שמעון בר יוחאי מסתכל על הרומאים מאותה זווית ראייה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסתכל עליהם. זה בגמרא בשבת ל"ג, זה בעבודה זרה בתמוד. זוהי הפגישה הראשונה שלנו עם רבי שמעון בר יוחאי היום, כשאנחנו רואים את רבי שמעון בר יוחאי כולו בפנימיות. ובהמשך אותה גמרא, ממשיכה הגמרא במסכת שבת דף למד ג' עמוד וזה מספרת, שרבי שמעון בר יוחאי, שכשהיה שם יהודה בן גיירים, הוא הלך וסיפר לרומאים את כל ה... הוא לא הלך וסיפר בעיר, לא לרומאים, הוא לא הלך להלשין, אבל הדברים התגלגלו והגיעו לרומאים, הגיעו למלכות, והרומאים גזרו ככה: יהודה שאילה יתעלה, יעלה לגדולה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. והלך רבי שמעון, הוא ובנו רבי אלעזר, והתחבו בבית המדרש, ואשתו של רבי שמעון, אמו של רבי אלעזר, הייתה מביאה להם אוכל. ואז אמר רבי שמעון, יתפסו את האישה ויענו אותה, והיא לא תצליח להחזיק מעמד ותגלה איכן אנחנו נמצאים, נברח למקום שהיא לא יודעת איכן אנחנו. איך אתה יכול לברוח למקום שהיא לא יודעת מי יביא לך אוכל? על חשבון הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר. רבי שמעון ברח למערה, ובאמת הקדוש ברוך הוא פרנס אותו. כ-12 שנה הוא ישב במערה, והייתה יונת דואר שמקשרת בין רבי שמעון בר יוחאי לחכמים. הם היו שואלים שאלות באמצעות יונה, הם נותנים פתק ליונה, והייתה הולכת להביא לרבי שמעון בר יוחאי, והוא היה כותב תשובה, וכך התנהלו שיעורים על גלי היונה. מקץ 12 שנים שלחו לו שמת הקיסר והוא יכול לצאת, ויצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה, הוא ואלעזר בנו, וכל מקום וראה רבי שמעון בר יוחאי אנשים חורשים וזורעים, הוא כעס עליהם, אמר: מה זה, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? וכל מקום שהוא נתן בהם את עיניו נשרף. שמעון בר יוחאי לא יכול לסבול שעושים חיי שעה. יצא בת קול ואמרה: עד מתי אתה מחריב את עולמי? חזור מהר למערה. רבי שמעון בר יוחאי חזר מהר למערה. זה רבי שמעון בר יוחאי, שלא מסוגל לרגע אחד לחשוב על נקודה המתרחקת מהמרכז הפנימי. עוד מעט נראה מה היה בסופו, בסופו של הדיון. זה רבי שמעון בר יוחאי כפי שהוא מופיע גם במשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה ז', המהלך בדרך והשונה במשנתו והמפסיק במשנתו, ואומר: מנה אילן זה ומנה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. רבי שמעון בר יוחאי לא יודע סנטימנטים. זה אותו רבי שמעון בר יוחאי כפי שהוא מופיע בגמרא במסכת ברכות דף למד ה' עמוד ב', שהגמרא אומרת: ואספת דגניך, כך אנחנו אומרים יום יום בקריאת שמע, הנהג בהם, בדברי תורה מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. זו גמרא יסודית יסודית. הגמרא הזאת נותנת לנו תמונה כיצד צריך להיראות עם ישראל במצב אידיאלי. רבי ישמעאל אומר: הנהג בהם מנהג דרך ארץ. מה הכוונה הנהג בהם בדברי תורה מנהג דרך ארץ? כלומר, תורה ודרך ארץ. צריך לעסוק בתורה, לקבוע עתים לתורה, לעסוק בפרנסה, לעסוק בחקלאות, בתעשייה, בכל דבר, יחד עם דברי תורה. כלומר, לא בצד דברי תורה, כמה שעות לתורה ושאר השעות ושאר עניינים. לא, לא זאת כוונת הנהג בהם מנהג דרך ארץ. כלומר, יש אדם שאוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, כדי שהוא יוכל להרוויח כסף, כדי שלו כסף לקנות אוכל, יש לו כוח לעבוד, כדי שהוא יוכל להרוויח כסף, כדי שלו כוח לקנות אוכל, יש לו כסף לעבוד, כדי שלו כוח לעבוד, שיוכל להרוויח כסף וכן הלאה. יש אדם שאוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, ואז גם האכילה שלו היא בדברי תורה, ואז גם העבודה שלו לצורך פרנסה זה בדברי תורה. כמו שמספרים, כמו שכתוב בחז"ל, שחנוך, אותו חנוך הקדמון, שהתהלך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. אומרים חז"ל, על מה לקח חנוך, על מה לקח האלוקים את חנוך? אומרים חז"ל שחנוך היה סנדלר, הוא היה מתקן נעליים, הכל תפירה ותפירה שהוא היה תופר, הוא היה מייחד ייחודים. איזה ייחודים מייחדים על תפירות נעליים? אז על דרך הפשט ההסבר הוא פשוט מאוד: יש סנדלר שמתקן נעליים כדי להרוויח כסף, יש סנדלר שמתקן נעליים להתפרנס, ויש סנדלר שמתקן נעליים כמו חנוך, שעל כל תפירה הוא היה מכוון שהאדם הזה שינעל את הנעל תהיה לו נעל חזקה שבאמצעותה הוא יוכל ללכת בצורה נכונה ובצורה טובה כדי לעשות מצוות, לעשות חסדים. הנהג בהן מנהג דרך ארץ. רבי שמעון בר יוחאי מתנגד. רבי שמעון בר יוחאי אומר: אפשר, אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קציר, תורה מתה עליה, אלא האדם צריך לעסוק בתורה ובזמן שהאדם עושה רצונו של מקום מלאכתו נעשית על ידי אחרים. ולצורך זה מגייס רבי שמעון בר יוחאי פסוק מנבואות אחרית הימים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונחם. ובכן, יש לנו פה מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר צריך לעשות השתדלות, רבי שמעון בר יוחאי אומר לא, צריך לסמוך על הנס. מה המסקנה? הגמרא מגיעה למסקנה. אמר אביי, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל ועלתה בידם. ככה אומר רב חיים מוולוז'ין, וגם משנה ברורה כותב את זה, מביא את זה להלכה. יש פה סגנון מאוד מוזר. בדרך כלל כשיש מחלוקת בין אביי לרבא או בין שני תנאים, פוסקים הלכה, הלכה כאביי, הלכה כרבא. פה לא פוסקים הלכה. הרבה עשו ועלתה בידם, הרבה עשו ולא עלתה בידם. אומר רב חיים מוולוז'ין וגם רבנו צדוק הכהן וגם משנה ברורה, אין דבריו של רבי שמעון בר יוחאי נדחו מהלכה. דבריו של רבי שמעון בר יוחאי הם לא דרך לרבים. דרך לרבים זה דרכו של רבי ישמעאל. דרכו של רבי שמעון בר יוחאי היא דרך ליחידים. וכאן יש לנו תמונת עם ישראל כשהוא במצב טוב, תמונה אידיאלית, כשרוב העם על פי השיטה של רבי ישמעאל חורשים וזורעים ועוסקים בכל מיני פרנסות למיניהם וקובעים עתים לתורה, וגם חייהם החיצוניים מחוץ לבית המדרש הם על פי תורה. וקבוצה קטנה, נכסי צאן ברזל, שעוסקת רק בתורה, רבי שמעון בר יוחאי. היום משום מה לא מבינים את זה. פעם שאלתי בן אדם מה דעתו על הפרופסור לסינית עתיקה באוניברסיטה שגילה איזה, עשה עבודת דוקטורט על איזשהו קד עתיק וקיבל וולבו חדשה ומלגה גדולה לנסוע לסין לחקור עוד קד עתיק אחד. כי מילא כשמדברים על פיזיקאים, פיזיקאים מסוגלים לעשות כור אטומי בצ'רנוביל ולהרוס את כל העולם, זה אפשר להבין, מגיע להם מזכורת. מתמטיקאים גם כן אפשר להבין, זה אפשר להבין. אז לכן אתה מביא פרופסור לפיזיקה, מה פרופסור לפיזיקה לעומת אדם שלומד תורה? זה באמת לא השוואה. שפרופסור לפיזיקה הורס את העולם ורב שלומד תורה לפי רב חיים מוולוז'ין בונה אותו, אז באמת זה לא השוואה. פה אתה יכול לראות משהו פרודוקטיבי, פה לא. באמת זה, אדם לא מסוגל לראות רק מה שמול עיניו, אז אין מה לדבר. לכן אני לא שואל על פרופסור לפיזיקה, אני שואל על הפרופסור לסינית עתיקה, או על הפרופסור האשפיסטי באוניברסיטה העברית בירושלים לספרות ערבית עתיקה, שבאמצעותה הוא מחנך דור שלם של שונאי ישראל בדור הבא. זה בסדר, זה מכובד, זה הכל טוב יפה. הגמרא לא ראתה את התמונה ככה. הגמרא ראתה את התמונה של עם ישראל, וזו גמרא ברורה. ברכות דף למדהי עמוד ב', הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. לנסות ולבוא ולהגיד שכל עם ישראל צריך להכניס אותם לתוך העניין הזה של לקבוע עיתים לשבת ללמוד תורה כל היום, לא ילך, זה לא הולך. רבי שמעון בר יוחאי כן רצה שכך יהיה כל עם ישראל, כי כשרבי שמעון בר יוחאי חלק על רבי ישמעאל הוא אמר כולם צריכים להיות, והוא גייס פסוק מנבואות אחרית הימים. אומרת הגמרא לא, היום, נכון להיום, כל עוד שלא יהיו אחרית הימים זה לא הולך. רבי ישמעאל, הנגבה היא מנהג דרך אחרת, אבל זה דרך למיעוט, דרך לבודדים. האמת היא שגם רבי שמעון בר יוחאי מבין שבמצב הנוכחי של היום אי אפשר להנהיג את שיטתו כשיטה לרבים. והראיה, הפסוק שהוא מביא זה פסוק מנבואות אחרית הימים. הוא לא מביא פסוק מהתורה שמדבר על עכשיו, ציווי מן התורה, הוא מביא פסוק מישעיהו, בנבואות אחרית הימים ועמדו זרים וראו צונחם. אז מה שורש המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל? שורש המחלוקת היא כפופה לשורש ההבדל בין רבי שמעון בר יוחאי לחכמי ישראל האחרים. רבי שמעון בר יוחאי טוען שאדם צריך להיות מלאך, זהו, האדם צריך לשאוף להיות מלאך, להתנער לחלוטין מן החומר, והוא יכול היה להיות את זה, הוא יכול היה להרשות לעצמו לדבר ככה. הגמרא אומרת שכשרצו לשלוח את מישהו מהחכמים לרומי כדי לבטל גזירות, היו שולחים את רבי שמעון בר יוחאי שהוא מלומד בניסים. על רבי מאיר כתוב רבי מאיר בעל הנס, פעם אחת קרא לו נס ועל שם זה הוא נקרא רבי מאיר בעל הנס. רבי שמעון בר יוחאי נאמר הרבה יותר מבעל הנס, הוא מלומד בניסים. מה פירוש מלומד בניסים? ניסים אצל רבי שמעון בר יוחאי היו קוראים לפי כפתור. הגמרא מספרת שפעם אחת יצא אחד מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי לחוץ לארץ והתעשר, והתלמידים נתקנאו. קורא, אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, בואו ונצא לבקעה. יצאו לבקעה, והוא אמר, בקעה בקעה ימלא דינרי זהב, והבקעה יתמלא דינרי זהב. אמר להם, כל מי שרוצה יכול לקחת, אבל שתדעו לכם, מה שאתם לוקחים מפה זה בחשבון שם. אף אחד לא לקח. היה תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, זה לא אנחנו. אנחנו היינו לוקחים אחד שאף אחד לא היה רואה. היינו מרוויחים שני עולמות. גם היו חושבים שלא לקחנו וגם לקחנו. אבל זה היה תלמידי רבי שמעון, מה פירוש מלומד בניסים? המהר"ל מפראג בהקדמה השנייה לגבורות השם מגדיר, מה פירוש ניסים? לנו נדמה שניסים כפי שהם באים לידי ביטוי בתורה זה דברים שקורים באופן פתאומי ללא סדר. כלומר, הטבע בנוי על סדר והניסים זה יציאה מן הסדר. אומר המהר"ל, זה לא ייתכן, מה פתאום שתהיה יציאה מן הסדר? הקדוש ברוך הוא צריך לשנות את הסדר? הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה לקחת את הכל בחשבון מלכתחילה, אז בשביל מה צריך ניסים? אלא אומר המהר"ל ככה, יש עולם רוחני ויש עולם פיזי. לעולם הפיזי יש חוקי טבע משלו, ולעולם הרוחני יש חוקי טבע משלו, טבעים רוחניים. נס פירושו של דבר שהעולם הרוחני נכנס לתוך העולם הפיזי, כלומר שמתגלה לך מן ההנהגה של העולם הרוחני בעולם הפיזי. זה גם סדר, יש סדר לניסים, זה הביטוי שמהר"ל מפראג. זה לא פועל ככה פתאום סתם, זה פריצה של העולם הרוחני לעולם הפיזי. מה פירוש הדבר? רבי שמעון בר יוחאי מלומד בניסים. רבי שמעון בר יוחאי היה האדם ששורש אוהלו היה נטוי באותו עולם רוחני פנימי, וממילא הוא יכול היה להמשיך משם את ההנהגה של הניסים. ולכן רבי שמעון בר יוחאי רצה לדרוש שכל אחד יהיה ככה, אבל חכמים ידעו שבני אדם בעולם הזה אינם יכולים להיות בדרגה הזאת, ולכן הם לא דרשו את הדרישה הזאת. ולכן הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, והלכה כרבי ישמעאל לרבים. ממשיכה הגמרא במסכת שבת ומספרת שאחרי שרבי שמעון בר יוחאי חזר למערה לעוד 12 חודש, הוא יצא מן המערה וראה הוא ובנו זקן אחד רץ ממהר ובידיו תרי מדני אסה, שני בדים של הדס. הוא שאל אותו, לאן אתה ממהר? הוא אמר לו, לכבוד שבת. הוא שאל אותו, מה זה בידך? הוא אמר לו, הדסים לריח לכבוד שבת. הוא שאל אותו, למה לך שניים? אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אותה שעה אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם כך בני ישראל מכבדים את התורה, מכבדים את המצוות, כדאי הוא העולם בשבילם. רבי שמעון בר יוחאי חזר בו במשפט הזה ממה שהוא חשב בשעה שהוא יצא את המערה בפעם הראשונה. כשהוא יצא את המערה בפעם הראשונה אחרי 12 שנה, הוא ראה אנשים חורשים וזורים, והוא אמר, מה זה, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, בכל מקום שנתן בו את עיניו נשרף. אמרה לו בת קול, עד מתי אתה מחריב את עולמי, חזור בך. ועכשיו כשהוא יצא הוא פגש זקן ששינה את דעתו על ההתנהגות של בני ישראל בעולם. מה היה בהתנהגותו ובדבריו של הזקן כדי לשנות את דעתו של רבי שמעון בר יוחאי? הזקן הזה הלך עם תרי מדני אסה לריח לכבוד שבת, שניים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. שבת זה היום שאליו מתכנסים כל ענייני ההוויה. שבת זה היום השביעי. המספר 7 בכל מקום מבטא את הנקודה הפנימית הרוחנית שבתוך החומר. המספר 6 מבטא את החומר, שהרי כל חומר הוא בעל 6 מימדים, 4 רוחות השמיים למעלה ולמטה. אבל באמצעות 6 מימדי החומר עדיין אין לחומר צורה. כדי שהנייר יקבל צורה של ספר, 6 מימדי החומר צריכים להסתדר כביכול סביב איזושהי נקודה פנימית שהיא הנקודה השביעית, שמבטאת בכל מקום את הרוחניות שבחומר. ולכן 6 ימי ימי בראשית, יום השביעי, שבת. 6 ימות השבוע, יום השביעי, שבת. 6 שנים תזרע שדך, שנה השביעית, תשמטנה ונטשתה. פנימית של השבוע. וממילא בתוכה נמצא השורש של כל השבוע. כל העיסוק האנושי מחולק לשני חלקים.
התעסקויות והתנזרויות. דברים שאדם עושה ומעשים שמהם האדם מתנזר. כלל ההתעסקויות של האדם החיוביות, 248 מצוות עשה. כלל ההתנזרויות של האדם, המעשים שמהם הוא צריך להתנזר, 365 מצוות לא תעשה. גם בשבת יש מצוות חיוביות שמתמצות בזכור את יום השבת לקודשו, ויש מצוות שליליות שמתמצות בשמור את יום השבת לקודשו. זכור את יום השבת לקודשו, זה קדשהו, זכרהו על היין, העניין של מנוחת השבת, העניין של קידוש בשבת, ושמור את יום השבת לקדשו, זה ההתנזרות ממלאכה. אם שבת מכנסת בתוכה את כל השבוע, ואם במשך כל השבוע כל התעסקויותיו של האדם מחולקות לעשיות והתנזרויות, הרי העשיות וההתנזרויות של השבת מתמצתות את כלל ההתעסקויות של האדם. זכור את כלל העשיות, שמור את כלל ההתנזרויות, זכור ושמור מתמצתות את כלל העשיות של האדם. נזכור את זה לרגע. מה פירוש המושג ריח? ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. שיר השירים כולו מלא ריח. מה זה ריח? ריח זה החוש היחיד שלא נפגם בחטאו של אדם הראשון מבין חמשת החושים. חוש הראייה היא חטאה בעיניה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. חוש השמיעה היא חטאה באוזניה, היא היטתה אוזן לכל הנחש. חוש המישוש היא נגעה בעץ, הרי בזה התחיל הכל, שאמר לה לא מות תמותון, כמו שכשנגעת לא נהרגת, כך כשתאכלי לו. חוש הטעם, מיותר לומר, חוש הריח לא נפגם. לא כתוב על ריח שם, שום צד שלא יהיה. ובאמת חוש הריח לא צריך להיות מתוקן, כי הוא מתוקן ועומד. ולכן ביום הכיפורים כשאנחנו רוצים לחזור ולהיות כמלאכים, אנחנו מתנזרים מכל החושים. אכילה, שתייה, משתדלים גם לא לשמוע דברים אסורים, נמצאים כל היום בבית הכנסת, ודאי לא לראות. חוש הריח לא נאסר. ההפך, ביום הכיפורים אנחנו מצווים באופן מיוחד על הריח, על פי הלכה ועל פי קבלה. על פי הלכה כדי להשלים 100 ברכות, ועל פי קבלה בגלל הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו. ולכן בבתי כנסת ספרדיים שמנהגים על פי קבלה, הנושא הזה הרבה יותר מפוצח מאשר בבתי כנסת אשכנזים, ששם עושים את זה רק כדי להשלים 100 ברכות, ובתי כנסת ספרדיים כל העניין של הריח הוא מאוד מאוד מפותח לשמור. ריח זה החוש הרוחני ביותר מבין החושים של האדם, העדין ביותר, ולכן ריח קרוב לרוח. ולכן כשרוצים לדבר על צורת בריאת האדם, המשל הוא ואיפח באפיו נשמת חיים, כמו אדם שנופח ברוח בכלי זכוכית, כמו שחזל אומרים. ריח זה דבר רוחני. בספר יצירה כתוב שהאות ריח מקורה שהחוש הריח מקורו באות נון, והאות נון מבטאת את הקדושה העליונה, שער החמישים, אותו שער החמישים שבו ניתנה תורה ביום החמישים, שאפילו משה רבינו לא זכה לו. כשאותו זקן רץ לקראתו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הראה לרבי שמעון בר יוחאי שיש דרך להשליט את הנקודה הפנימית של האדם על כל ההתעסקויות שלו, על העשיות ועל ההתנזרויות. כשראה רבי שמעון בר יוחאי את אותו זקן ממהר, מה פירוש המושג ממהר? כי בחיפזון יצאו בני ישראל ממצרים. כל מקום שנאמר מהירות בתורה, המשמעות שלה התנגשות בין עולם חומרי לעולם רוחני, כשעולם החומרי שואף אל העולם הרוחני. למה? משום שעולם חומרי הוא עולם שתחת הזמן, ועולם רוחני הוא עולם שמעבר לזמן, וכשהעולם החומרי שואף אל הרוחני, זה מתמצא בחיפזון, זה מתבטא בחיפזון. הוא ראה את האדם הזה ממהר לקראת שבת, ממהר לקראת שבת אל הנקודה הפנימית של השבוע, ובידיו שני בדי הדס. הוא שואל אותו, מה זה בידך? הוא אומר, שני בדי הדס לריח לכבוד שבת. כלומר, שואל אותו למה שניים, אומר אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. והזקן הזה לימד את רבי שמעון בר יוחאי, שיש בעולם שלנו המצב הוא, שאם אמנם אנחנו נמצאים בעולם של חומר, אבל יש אפשרות לאדם להשליט את הנקודה הפנימית של השבוע, השבת, ואת הנקודה הרוחנית ביותר שבאדם, מתמשלת על ידי חוש הריח, על כל ההוויה שלו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. ואז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם כך בני ישראל מחבבים את המצוות, כדאי הוא העולם בשבילם. בנקודת הלב טוב, כלומר בלב ההוויה והיצירה, כמו בלב האדם נמצאת נקודת הטוב. נקודת הטוב זו הנקודה הפנימית של כל דבר. נקודת הטוב נמצאת בליבו של כל אדם. האות ת' שמבטאת את המושג טוב היא למעשה חץ שמוביל כלפי פנים. זו האות היחידה שנעשית בצורה כזאת. האות פ' יש לה סיבה אחרת כדי ליצור בתוכו את האות ב', אבל האות ת' מבטאת חץ כלפי פנים. נקודה פנימית של כל דבר היא הנקודה החיובית שבו. הבעיה היא כיצד להוציא מן הפנים אל החוץ, כיצד להשליט את אותה נקודה פנימית על כל המעשים שבאדם, וזהו לג בעומר שנמצא בנקודת הלב. טוב, טוב זה 17, לב ועוד טוב זה 49, שהם 49 ימי ספירת העומר, שבמרכזם נמצא לג בעומר בין הלב לטוב, שרבי שמעון בר יוחאי, כשהוא שבק חיים לכל חי, סתם ככה המושג שבק חיים לכל חי משמעותו שברגע שאדם נפטר הוא למעשה גמר את תפקידו, וברגע שהוא גמר את תפקידו יש עוד יחידה של תפקיד שהושלם בבריאה, שנשארה לבני האדם בבריאה כדי להנות ממנו, מן התפקיד. כשרבי שמעון בר יוחאי סיים את חייו, הוא ציווה לעשות הילולה, כלומר שמחה, כי בנקודה הזאת שרבי שמעון בר יוחאי סיים את חייו, הוא נתן את המפתח אל הפנימיות. ואומנם אין הלכה כרבי שמעון בר יוחאי מהבחינה הזאת של אדם צריך לחיות רק בתוך הפנימיות, מהבחינה הזאת של כל מקום שנתן בו את עיניו נשרף, אבל בוודאי ובוודאי שבציור השני של אותו זקן עם שני מעדני עשה, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, מהבחינה הזאת בוודאי הלכה כך, וזהו מה שלג ועומר צריך ללמד אותנו.